שלום. מה קורה, אורן?
היי, מה המצב? אני בטוב מאוד.
איזה כיף זה פתאום לעשות את הפליי הזה ולהתחיל פרק אחרי יותר מדי זמן שלא הקלטנו ביחד. מה העניינים?
נכון. בסדר, הגעגוע גם מקרב. הגעגוע הזה עוזר לי גם, בא לי.
הגעגוע גם מקרב, זה נשמע כמו קעקוע. כמו מישהו שתרקע את זה על היד.
זה מסרט של דיסני, אני חושב שברובין הוד יש משהו כזה. קיצר, אז יש לנו פרק מה זה מגניב היום, אני ממש רוצה שתתחיל להסביר כדי שנוכל להתחיל.
כן, אנחנו עושים פרק מיוחד, כי אנחנו פשוט לא יודעים איך לא לעשות פרק כזה. כאילו, אני חושב שאנחנו פשוט חשבנו, בוא נדבר על ה-MVP, כי אנחנו כבר חצי עונה בפנים, עברנו את 41 משחקים כבר, כמעט כל הקבוצות, אם אני זוכר נכון, ואמרנו, בואו נבדוק את הטמפרטורה של ה-MVP, ודיברנו על זה כבר לפני איזה שבועיים, או שלושה אפילו, כשדורנט עוד היה בדיון, כאילו, דורנט עוד היה כאילו ממש, התחיל להיות בדיון יותר נכון, ואז הוא לפצע, ואז הכל השתנה, ואז אמרנו, מה, פשוט נדבר על ה-MVP? לא, בואו נעשה בעד נגד או משהו כזה. ואנחנו הולכים היום לעשות פרק של, סוג של דיבייט, אני חושב, דיבייט קלאב על ה-MVP, ואנחנו נדבר על ארבעה המועמדים הבכירים ל-MVP, ואנחנו נעשה את זה במין, יש המון בירוקרטיה לפרק הזה, כאילו, אנחנו נעשה איזשהו אצופלי, לפני כל שחקן, אורן ינהל את האצופלי, אני אכריז, אם אני אזכה, אני אעשה בעד, אם אני אפסיד, אורן יעשה בעד, ואני אעשה נגד, או שנעשה טרייד ונחליף, ולפני שאנחנו מתחילים ממש לצלול לתוך השחקנים עצמם, והבעד והנגד, ולמה תהיה תוקן,
ולפני גם, וגם לפני, אני אגיד שכאילו הפואנטה הייתה, הדיבייט הזה הוא באמת שנתכונן לשני הצדדים, נכון? זאת אומרת שהמהות היא הדיון, אז שנינו, יש לנו דעות בעד ונגד כל השחקנים בזה, וזה קצת הפואנטה, כאילו.
זה הפרק שאני הכי מוכן אליו אי פעם, אבל גם הכי לא מוכן אליו אי פעם. זה איכשהו קרה בו זמנית.
אתה יודע איך אני חשבתי את זה?
יש לי ספרדשיט עם המון מספרים. המון. וואי. כששלחתי לך, יש לי עוד איזה 15 עמודות אחר כך עוד.
מה, יש לך ציטים? טוב, זה לא פייר בכלל. אז אני דמיינתי את זה כמו, קצת כמו צבי הנינג'ה, שלכל אחד, נגיד אתה עם המספרים, זה הכלי נשק שלך, כאילו אתה כמו איזה דונטלו כזה, אנליטי וכזה עם המספרים, ואז חשבתי, ואני כמו, אני אפריל או ניל, או אירמה, כאילו, אני לא יודע, אין לי נשק, אני פשוט מדבר, יש לי משמעות בתוכנית, אבל אני קצת מפחד שאני באתי לא מצויד.
אתה מאסטר ספלינטר, באנלוגיה הזאת אתה מאסטר ספלינטר מבחינתי.
אוקיי, זהו, אני אקח את זה. אז הולה מהרבה בחינות את ההשוואה הזאת, אבל נמשיך ביום אחר. אז רצינו, הרי אנחנו לא רוצים להגדיר מה זה MVP, כי זה קצת הפואנטה של MVP, אבל אנחנו כן רוצים שהבוטים של האינטרנט יגדירו לנו מה זה MVP, נכון?
נכון. אז באמת, בגלל ש-MVP זה כזה משהו סובייקטיבי וקשה להגדרה, וזה גם למה יש לנו את MVP השבוע, שהוא אמורפי לגמרי, וכל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה. אבל עדיין יש איזה שהם פקטורים, אלמנטים, שהם חוזרים על עצמם בבחירה ל-MVP. אז שאלתי את ג'ט צ'יפיטי, שזה החבר הכי טוב החדש שלי. אני שואל אותו, אנשים משתמשים ב-GPT, אתה יודע, כדי ללמוד קוד ולהריץ מודלים, אני משתמש בו כדי לשאול את ה... מה הפקטורים לבחירת MVP בעונה רגילה?
והוא נתן תשובה מעולה. הוא
נתן תשובה פשוט באמת מצוינת. אמר, יש כמה פקטורים שבדרך כלל משתמשים בהם בבחירה של MVP של העונה רגילה, והם יכולים לכלול סטטיסטיקה אינדיבידואלית, טים סקסס, השפעה על המשחק, ולידרשיפ. ארבעה אלמנטים שאני חושב שאפשר להסכים שהם באמת משמעותיים. ואז שאלתי אותו, תביא לי דוגמאות. תן לי דוגמאות לכל אחד מהאלמנטים האלה. אז סטטיסטיקה אינדיבידואלית כמובן, ראסל ווסטברוק ב-2017. לצורך העניין מישהו שגם שבר את סי הטריפל דאבלים, והיה לו ממוצע טריפל דאבל פעם ראשונה מאז אוסקר רוברטסון. זה כאילו, התואר של 2017 הוא לגמרי, 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 על תארת הסטטיסטיקה. כאילו, לא היה שום צדקה אחרת, אני חושב. מעבר לזה, והנרטיב, כי היה נרטיב טוב, כי ווסטברוק היה the one that stayed, אחרי שדורנט עזב, אז רצו גם לפצות על זה, אני חושב. Team Success, 2006, סטיב נאש, שהוביל את ה... שוב, זה הכל GPT אומר, אני לא אומר פה כלום.
כן, כן.
זה הכל GPT. סטיב נאש זכה אחרי שהוביל את הסאנס ל-62-20, גם לברון ב-2012, הוביל את הדווקא זה, אני לא חושב שזה, זה ה-GPT יכול, זה קצת זייף פה, כי אני לא חושב שלהיט היה את המאזן הכי טוב בליגה ב-2012, אני חושב שזה היה שיקגו, אני זוכר נכון?
לא, אם תפסת אותו בטעות, זה כבר ממש חמור, מלא, אם הוא היה סתם לא מסכימים על
ההגדרה. חבר'ה, בוא נפתח בג ל-GPT, תכף ומיד. ממש. Impact on the game, סטפן קרי כמובן ב-2016, עם האינסוף שלשות, הוא מביא גם את דרק רוז כדוגמה, אבל אני לא כל כך יודע למה. כתוב פה שדרק רוז היה ה-youngest player in the NBA, שזכה בזה, אבל לא יודע אם זה impact on the game. ולידרשיפ, הוא מביא את שקיל אוניל. קיצור, הוא קצת מזייף פה, אבל תכלס, אני חושב ש... אני חושב שכאילו...
התחלת טוב.
מבין, כן, הוא התחיל טוב, אבל לאט לאט התחיל מזייף. אני חושב שבאמת ארבעה פקטורים האלה הם רלוונטיים, יכול להיות שיש עוד, ואפשר לצלול לזה, אבל אני חושב ש... אני אנסה לפחות להסתכל על הזווית הזאת של איך בוחרים MVP של העונה הרגילה, מפריזמה של כמה השחקן הזה תורם לקבוצה שלו לניצחונות, או לאו דווקא לא רק לניצחונות, אלא לכדורסל יעיל, או כדורסל טוב, או כדורסל מנצח. גם אם הוא לא בהכרח מתורגם לניצחונות, כי יש עוד ארבעה שחקנים על הפרקט, או כי היריבות בהן מטובות, עדיין אני רוצה לנסות לקמת כמה שאפשר את ההשפעה של השחקן הזה. למרות שאני יודע שהמספרים לא מספרים את הכל, אבל הולכים להיות פה מבול של מספרים מהצד שלי. איך אתה ניגש לתרגיל המחשבתי הזה?
אז כמו שאמרתי, אני באתי בלי נשק כזה להיום, אבל כן עברתי לגמרי על המספרים שלך, עברתי גם על הסטטיסטיקות שמעניינות אותי, ואני גם התייחסתי בהיבט הזה של למה הקבוצות עושות באופן כללי. שמתי לב למשהו מעניין שאולי נגיע אליו בהמשך לעומק, אבל גם לברון, גם יוקיץ', גם קרי, או לוקה, הקבוצות האלה, הם לא למדו לשחק בלי הכוכבים, זאת אומרת, מבחינת כל הקבוצות האלה שהזכרתי, הם תופסות את הזהות של הכוכב הראשי, למרות שכל הכוכבים האלה משחקים די אחרת אחד מהשני, והם לא מצליחות לייצר התקפה כשהם יושבים, וזה נורא מעניין אותי, כי כל אחד עושה את זה בצורה מאוד מאוד אחרת, אז סתם כל מיני דברים כאלה ששמתי לב אליהם, ואני אקח את זה, אז ההצלחה הקבוצתית היא חשובה לי, לאו דווקא המיקום או המאזן, בגלל שאני חושב שזאת עונה מאוד מאוד שוויונית, ואני קצת פחות ייחסתי לזה חשיבות, כי אם אתה מקום שביעי, אתה עדיין יכול לסיים ראשון את העונה הזאת לצורך העניין.
כמה דורביליות נכנסת לך, אתה נותן שיקול לדורביליות? זהו.
לקראת סוף
ה... אם יש לסיים עם 65 משחקים, כאילו נגיד, זה דיל
ברייקר? כן, יש מספר נמוך מדי, לא יודע אם 65, אבל יש מספר שהוא נמוך מדי, ויש, אבל זה לא שאם עברת אותו, אז עכשיו כולם שווים, כאילו גם לעצם, נגיד ביל סימונס עשה את זה נורא מעניין, פעם אחת לפני פוד, כשהייתי מקשיב לביל סימונס לפני 20 שנה, אני פסקתי, אז הוא היה מקריא את הסטטיסטיקות של הטוטלס, של כמה נקודות ג'ון וול קלה, וכמה דקות הוא שיחק טוטל, כאילו טוטל. אז זה נורא עניין אותי, כאילו למה אתה עושה את זה, למי אכפת, כאילו. ואז לאט לאט הבנתי את ההיגיון מאחורי זה, שהוא מדבר על השפעה נטו, כאילו הוא לא מדבר על פר מינט בייסיס, הוא מדבר על מה איש אשכרה השיג לעומת שאר הליגה. ואז כן התייחסתי לדברים האלה, והכל, כל מה שאני עשיתי, תגיד לי אם אתה עשית משהו אחר, זה היה פחות בהשוואה לליגה, אלא יותר בהשוואה לארבעה האלה שאנחנו מדברים עליהם.
יש לי גם כן, וגם, נכון. אני כאילו, כן, מזפזפ בין זה לזה. כן, בהחלט בדיוק, כאילו כל... התרגיל פה הוא גם...
היה לי חשוב הפערים ביניהם מאשר...
כן, התרגיל הוא גם לא רק להגיד, אוקיי, יוקיץ' הוא מדהים, אלא איפה יוקיץ' הוא מדהים ביחס ליאניס, טייטום כן, ולוקה, כן, או... בדיוק. איפה האחרים יותר טובים מיוקיץ'. אז אנחנו מתחילים.
כן.
בוא, קדימה, טייקאס, תוביל אותנו, אורן, כמו שאתה אוהב להגיד.
אז אתה צריך להגיד את סופלי, ואני עושה פה פליי על הגוגל, והוא יגיד לנו אם זה יצא את סופלי.
עץ.
אני רואה מה הוא יצא, זה מתח. טיילס, אוקיי. אז אני מתחיל, נכון? אמרנו, מי שמנצח בעץ סופלי, הוא מתחיל והוא בעד.
אתה, וואי, איזה כיף לך. זה כל כך קל.
כן, האמת שפחדתי לא להיות זה שנגד יוקיץ', אז אתה רוצה להגיד רגע מי אנחנו עושים? אנחנו עושים סך הכל, כאילו, את הסדר של ה...
כן, אנחנו נתחיל עם יוקיץ', אחר כך אנחנו נדבר על לוקה ועד על טייטום ונסיים עם יאניס, ובסוף גם נזכיר בטח עוד honorable mentions. אבל יוקיץ', כן, אתה מתחיל בעד על יוקיץ'.
יש, אוקיי.
אתה רוצה לשטח את הטיעונים שלך עכשיו?
כן, בגדול, הטיעון בעד יוקיץ' הוא די קל, זאת אומרת, מבחינת הדברים שהוא עושה מדהים, אז אנחנו כבר יודעים אותם. אני חושב שזה הכי טוב, הכי מזקק את זה, זה ה-on-off שלו. יש לו מספרי פלוס מינוס אגדיים, לא רק העונה, אלא גם בהשוואה היסטורית. אתה בטח תקריא אותם, אבל כאילו זה פלוס 24 או משהו כזה, לעומת מתישהו על המגרש, לעומת מתישהו לא על המגרש, 25. הקבוצה הזאת, 25, הם לא יכולים, הוא צריך לקשור להם את הסרוכים, זה מה שהוא צריך לעשות לקבוצה הזאת, הוא צריך ממש להחזיק אותם ביד, ולהגיד להם, לפעמים ממש רואים את זה במשחק, הוא ממש מכוון אותם, ואומר להם מה לעשות ואיפה. להיות, והוא פשוט מדהים, אז גם מהבחינה הזאת זה משהו היסטורי, אבל גם מבחינת כמה הקבוצה טובה כשהוא על המגרש, לעומת הכוכבים האחרים, לא רק לעומת כשהוא לא על המגרש, גם כשאתה משווה את הנט רייטינג של דנבר, כשיוקיץ' על המגרש, הוא משמעותית יותר טוב מהנט רייטינג של מילווקי, כשיאניס על המגרש, לוקה, כשדלס על המגרש, וכן הלאה, זאת אומרת, היחיד שהוא איכשהו יכול ביום של
בהירות טובה. אם אנחנו משתמשים במונח MVP literally, אז זה כאילו, כשהוא על המגרש הוא פלוס 25, יאניס על המגרש זה פלוס 5.6, כשלוקה על המגרש זה פלוס 12.3, וכשטייטום על המגרש זה פלוס 4.3.
ואני עדיין דרך הפריזמה של יוקיץ' בא להגיד שהמספרים האלה, גם של הפלוס הנט רייטינג כשהוא על המגרש, לעומת האחרים, וגם הפלוס מינוס, של דנבר, כשהוא על המגרש, המספרים האלה תומכים אחד בשני, ומראים שהם לא בלוף בעצם, אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, אם הוא רק היה ממש טוב, כאילו מבחינת הרמה של הקבוצה שלו, פשוט מעלה קבוצה פח, כאילו איזה אוקלאומה סיטי טנדר, לרמה שהיא ממוצעת, אז סבבה. אם הוא רק היה לו נט רייטינג חיובי, לעומת שאר הכוכבים, סבבה, יכול להיות שיש שם איזה סינרגיה ממש טובה עם השחקנים וזה, אבל העובדה ששני הדברים האלה מתקיימים במקביל, לגמרי הופכת את שני הנתונים האלה למאוד מאוד אמיתיים ומשמעותיים. עוד דבר שאני אגיד על יוקיץ', כי ככה הבמה אצלי עדיין, וזה אני אגנוב מבן טיילור, מהפודקאסט שלהם, זה שהוא, אני לא יודע אם הוא מסקורר הכי טוב בליגה, אבל הוא לגמרי מועמד, מבחינת היעילות והווליום, ואני לא יודע אם הוא המוסר הכי טוב בליגה, לדעתי כן, אבל אפשר להתווכח על זה, אבל הוא לגמרי יכול
בדיון.
להיות. בדיוק. אז בדיון. עצם העובדה שהוא בדיון על שני הדברים האלה, זה משהו שהוא גם לכשעצמו מאוד חריג, וגם העונה וגם בעונות אחרות, ואני חושב שהוא משמעותית יותר טוב, כאילו הוא פשוט משחק את הכדורסל הכי טוב בקריירה שלו, ודבר אחרון שאני אגיד, אנחנו לא נתווכח פה על דברים שאני ואתה כאילו, כאילו אנחנו לא נגיד פה ויכוחים של אנשים אחרים שהם לא שלנו, אבל יש את העניין הזה של הוא שני MVP, הוא זכה פעמיים, הוא צריך ממש לנצח, כאילו להיות הרבה הרבה יותר טוב כדי לזכות פעם שלישית, פחות מעניין אותי הדברים האלה, אני לא חושב שזה רלוונטי, ובגלל זה אני לא נלחם בוויכוח הזה, כאילו, אז בעיניי MVP ראוי בעליל, ויש סיבה ששמנו אותו ראשון ברשימה פה.
כן. את האמת שכשהתחלנו את המחשבה על הפרק הזה, אז כאילו זה עדיין לא היה, יוקיץ' עוד לא היה פרונט ראנר ממש של הדיון, ואני חושב שבשבועיים שלושה האחרונים הוא תפס תאוצה ודופק קצת יוסיין בולט לכולם. באמת, בגלל המספרים האלה שאמרת, ויש עוד מספרים, אני מאוד אוהב להסתכל על כשאתה על המגרש, לאו דווקא מה הפלוס מינוס שלך, כי הפלוס מינוס תלוי הרבה בהאם השחקן קלה את השלושה שסידרת לו או, או לא. אני מסתכל על התדירות של הזריקות. כאילו, כשאתה על המגרש, כמה זריקות מאזור הטבעת קבוצה שלך משיגה, או כמה שלושות מהפינה קבוצה שלך משיגה, לעומת כשאתה לא על המגרש. וכשיוקיץ' של המגרש הזה יש להם פלוס 7%, הם יש להם 7% יותר זריקות מאזור הטבעת, שזה המון.
בהשוואה לעצמם, וגם, כאילו, כשהוא לא
על המגרש. בהשוואה לעצמם כשהוא לא על המגרש, וגם יותר שלשות מהפינה כשהוא...
כאילו הזריקות שאתה רוצה.
בדיוק. וגם האחוזים עולים, כאילו זה לא שזה, יש פחות אחוזים, האחוזים גם כן, כאילו הוא מסדר את הזריקות הכי טובות שיש, וגם הם קולים אותם באחוזים ממש טובים, כנראה כן פנויות, כי הוא מסדר להם או שלושות פנויות, או ממש זריקות אליופים לאריון גורדון, אבל מה אני עושה, אני בונה לך את הטיעון, אני אגיד למה יוקיץ' לא יכול לקחת MVP, או לא יזכה ב-MVP, ונגעת בזה קצת, זה טיעונים שהם לא מעולמות הסטטיסטיקה, זה דווקא כאילו, לא, לא למרות שאני מרגיש בהם בנוח, כי אני, ברגע שאתה פורס בפני את הספרדשיט הזה עם כל העמודות, אוקיי, יוקיץ' הוא הפרונט ראנר. אבל אם אתה אומר, רגע, בוא נחשוב על סיבות למה לא, תכף אני אגיע לסיבות שהן גם נטועות קצת במספרים, אבל הסיבה האמיתית היא באמת, אף אחד לא זכה 3 פעמים ברצף מאז ברד ב-80s. עכשיו, נכון, לא אמור להיות אכפת לנו מהנתון הזה, כי כל עונה היא בפני עצמה, ואנחנו אמורים להיות אנשים מאוד רציונליים ואובייקטיביים ובלי הטיות.
יובל, אני מרגיש נפגד.
אבל אנחנו לא כאלה. אנחנו לא כאלה.
אוקיי.
אנחנו, אף אחד לא זכה 3 פעמים ברצף מאז ברד ב-80s, מסיבה מסוימת. זה פאקינג קשה. ואתה צריך להוכיח את עצמך, ושיהיה לך נרטיב מספק מאוד בכל עונה, כדי שזה יקרה. וליוקיץ' אין נרטיב מספיק מספק. בוא נגיד את זה ככה. ברד זכה 3 פעמים ב-80s, כי הוא זכה באליפות בעונה הראשונה, ובעונה השלישית הוא הוביל את אחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, את הסלטיקס 86. מאז זה לא קרה. גם לברון, גם ג'ורדן לא זכה 3 פעמים, גם לברון לא זכה 3 פעמים ברצף. בין היתר כי ב-2011 נגיד, הנרטיב היה נגדו, וב-2014 דורנט פשוט היה מדהים, ואף אחד אחר לא היה קרוב, כאילו סטף עשה פעמיים ברצף, ובעונה השלישית היה ברור שהוא לא יזכה. ואתה צריך כאילו, גם יאניס היה בחור אחרי השנתיים שהוא לקח, היה ברור שהוא לא ייקח בשלישית. כי היה איזשהו מס שהוא שילם על ההפסדים שלו בפלייאוף. ואני חושב ש...
מה הפלייאוף קשור בכלל?
שנייה, תן לי. ונכון, הפלייאוף לא קשור, אבל הוא קשור. אתה מבין, אנחנו לא... אתה... אם הפלייאוף לא קשור, אז למה יאניס לא זכה נגיד ב-2021? כן, 2021, למה הוא לא זכה? הוא היה יותר טוב ב-2021 ממה שהוא היה ב-2020.
תקשיב, אני בקושי הצלחתי להתכונן כמו שצריך לעכשיו, אתה לא הולך לזרוק אותי ל-MVP 2021, אני אזכיר לך מה אני... אבל גם אם יאניס היה אמור לזכות והוא לא זכה, זאת אומרת, למה לעשות את אותה טעות, פשוט בגלל שעשינו אותה בעבר, כאילו...
מי אמר שזו טעות? יכול להיות שיוקיץ' היה צריך
לזכות ב-2021? אתה רק מצביע לי על אחורה ואומר, זה עוד לא קרה, אז אסור שזה יקרה, כאילו, או שזה קרה רק...
לא אמרתי שאסור שזה יקרה, אמרתי צריך שיקרה משהו חריג כדי שזה יקרה.
אני גם חושב שנרטיב זה טיעון שמשתמשים בו מתי שאין טיעונים. זאת אומרת, המילה נרטיב, כאילו, תמיד תצוץ, אני תמיד יהיה חשדן מאוד כלפיה. ואני גם לא חושב החיבור הזה של 3 MVP רצוף, כאילו, אסור ששחקן כמו יוקיץ' יזכה בגלל ששחקן כמו לברון לא עשה את זה. למי אכפת? כאילו, הדברים האלה, כאילו, הם פה כדי להשתנות וכדי ללמד אותנו משהו על המשחק. אני בכלל לא חושב שאנחנו צריכים להיות כבולים לטעויות שאנשים אחרים עשו, או אפילו ללא טעויות שאנשים אחרים עשו. וגם, והדבר האחרון שאני אגיד זה שהגיע הזמן שנודה באמת שיוקיץ' עד כדי כך טוב, זאת אומרת, לאו דווקא שהוא צריך לזכות ב-3 MVP כדי להוכיח את זה, אלא שהוא בקליבר, בליגה של ג'ורדן, בליגה של לברון, לאו דווקא בתור טופ 2 אול טיים, אבל בתור שחקן שהוא, שלגמרי יכול לסיים את הקריירה שלו בתור באינר סירקול, כן, בטופ 10 של
שחקני כדורסל בהיסטוריה. שהייתי צריך להוציא את זה מהסיסטם שלי, את הטיעון הזה, אבל זה לא הטיעון, אני חושב שאני אשתמש. דרך אגב, הגעת בג'ורדן ולברון, אני חושב שאנחנו קצת ספוילד בתקופה הזאת שלנו בתור ה-NBA. כאילו, אם אני אעשה רשימה נגיד של ה-20 שחקנים הכי טובים מאז המרג'ר, אז 5 מהם משחקים עכשיו, אקטיביים, כאילו לברון, דורנט, סטף, קוואי ויאניס, שאני חושב שאיך שלא תסובב את זה, הם בטופ 20 מאז המרג'ר, ורק אחד מהם הוא כאילו, הוא רלוונטי לדיון הזה, כאילו יאניס. ויש לנו 3 שחקנים שהם כרגע יודע, הם דופקים על הדלת של הרשימה הזאת, או שהם כבר ברשימה הזאת, אולי בחלק, צריך חלק מהאנשים, והם כאילו, היוקיץ' ולוקה ספציפית, הם כאילו, הם בעצם הלב של הדיון הזה. לא משנה, זה סתם הסייד.
לא, זה חשוב, זה חשוב בתור זה, אני לא בטוח שאני מסכים כאילו עם המהלך, אבל מהלך חשוב.
אז אנחנו ספויילד קצת. והטיעון השני, אני חושב, לגבי למה יוקיץ' לא MVP, אני חושב שההגנה שלו. אני חושב שכאילו ככל שאנחנו נהנים יותר מיוקיץ' בהתקפה, אנחנו, הדיון על ההגנה הוא קצת נעלם. גם הדיון על ההגנה הפך להיות, מה, יש לו פלוס מינוס מעולה בהגנה. כאילו, הוא ממש טוב הגנתית. כאילו, פתאום כולם אומרים, הוא ממש טוב בהגנה, תראה את הפלוס מינוס שלו בהגנה. ואני חושב שיש פה דיון
סטטיסטיקות אישיות מתקדמות הגנתיות מאוד מאוד אוהבות אותה, אנחנו לא יודעים למה, אבל זה נכון.
אז לא, יש הסברים גם,
וגם הנט רייטינג של דנבר הם 110 נקודות למשחק, הם כאילו ממש סבבה, כאילו בהשוואה לליגה.
כן, כאילו אם אתה מסתכל על הסטטיסטיקה, היא לטובתו. כן. אבל הסטטיסטיקה הזאת נבנית ממשהו, והיא נבנית מזה ש דנבר פשוט בנו קבוצה מאוד מאוד נכונה סביב המגבלות ההגנתיות של יוקיץ'. זאת אומרת, אם אני לגנוב מבן טיילור, ואני חושב שהוא צריך לבטח את עצמו כבר מרוב הגנבות שאנחנו עושים לו, הוא השווה נגיד את יוקיץ' לבוצ'וויץ', נגיד בבולס, בעונה שעברה, שככל שיש לך הגנת פרימטר יותר טובה, אז המשמעות שלך כרים פרוטקטור לא כזה דרמטי, כאילו הופך להיות פחות דרמטי. ומשתמשים הרבה ביוקיץ' שעושה הדג', והם גם, מעבר לזה, זה כאילו הדרך העיקרית שבה הם משתמשים, אבל לא רק, הם עושים המון המון, הם מגוונים המון המון את הדרך שבה הם משתמשים בו, וזה קצת מבלבל את האויב, כאילו, והוא גם שחקן, כמו שהוא חכם בהתקפה, הוא מן הסתם גם חכם בהגנה, אבל בסופו של דבר, והוא יודע איפה לעמוד, והוא יודע איפה, כאילו, יש לו ידיים מאוד מאוד טובות, הוא חוטף הרבה כדורים, אבל בסוף, 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 כששחקן נמצא מול יוקיץ' ליד הסל, יוקיץ' לא מפחיד אותו. כאילו, הרים פרוטקשן שהוא על הפרקט נמוך ב-4% כשהוא לא, לעומת שהוא לא על הפרקט. והרים פרוטקשן, צורך העניין של אמביד, הוא הרבה יותר איכותי. ושל יאניס, אין מה לדבר. כאילו, זה נקודה שאני חושב שצריך לדבר עליה. הנאגטס כן מצאו לזה פתרון בעונה הרגילה, ואני חושב שאם אנחנו, כאילו, בסוף הדבר נותנים את הפרס הזה בעונה הרגילה, אז כנראה שיוקיץ' יזכה. אבל אני חושב שבפלייאוף, מול קבוצה שיכולה להתכונן ליוקיץ' במשך שבועיים, הם ימצאו את הדרך, כאילו יש מגבלות הגנתיות לדנבר, שהן מובנות בסגל, ואם אתה עכשיו נותן לקבוצה להתכונן לזה במשך שבועיים, הם ימצאו את הדרך לפנצ'ר להם את ההגנה. ואז השאלה היא אם ההתקפה שלהם מספיק טובה בשביל לפצות על זה. ואני חושב שכן, אבל אני חושב שעצם הנקודה הזאת היא בפלייאוף היא משמעותית. יכול להיות שבעונה הרגילה זה באמת לא משנה, והוא יזכה ב-MVP, כי הסטטיסטיקות הן באמת כל כך overwhelming. אבל אני חושב שזאת שאלה ששווה להעלות אותה בקונטקסט של הפלייאוף, כי אני תהיה ממש מוזר, ממש מוזר, אם הוא יזכה 3 פעמים ב-MVP, ולא יגיע אף פעם לגמר האזורי. גם אם אתה יודע אם יש פציעות של מרי וזה, זה יהיה מוזר.
הוא כבר הגיע לגמר האזורי. נכון, הוא כבר הגיע
בשנים שהוא זכה ב-MVP, אבל הוא הגיע לגמר האזורי, בעונה שגם מייק קונלי כמעט העיף אותה בסיבוב הראשון, וזה היה בבועה שאתה יודע.
משהו מפריע לי פה, מפריע לי שאנחנו מדברים על הפלייאוף, בהקשר של השיחה הזאת, כאילו עקרונית, זה ברור למה, אבל מפריע לי שאנחנו מדברים על זה בהקשר של יוקיץ', שהעלה, מעלה את הרמה שלו באופן עקבי בפלייאוף, כל עונה, והקבוצה שלו אף פעם לא חוטפת בראש בצורה שהיא כאילו, oh my god, איזה underachieving דאלס של דירק או משהו כזה, אנחנו לא במקום הזה עם דנבר ועם יוקיץ', והיו סיבות לכל ההפסדים, והם לא היו נטועות באיך שהוא שיחק, גם בהשוואה לעצמו וגם בהשוואה למשחק בפלייאוף, נקרא לזה, והחסרונות ההגנתיים שלו. דיברת על כמה שהוא חכם והוא מגן עם ידיים טובות ויכול להחביא את עצמו, כאילו הדנבר מצליחה להחביא אותו בכל מיני צורות, זה נקודות לזכותו, זאת אומרת, העובדה שהוא יכול לפצות על החסרונות האתלטיים שלו, למי אכפת איך אתה עושה דברים אם אתה מצליח לעשות אותם, ואני גם אגיד הפוך, אתה מדבר על זה שדנבר הצליחה להקיף אותו במגנים טובים, אני חושב שהוא השחקן שהכי קל לשחק איתו ב-NBA, ואני חושב שהוא עושה פעולה הפוכה, אני חושב שהוא לוקח מגנים טובים והופך אותם למתקיפים מטורפים, זאת אומרת, אני חושב שאחד מהחוזקות ההגנתיות שלו זה כמה שהוא טוב בהתקפה, במובן שהקבוצות לא יכולות לרוץ נגד דנבר, הן צריכות להוציא את הכדור מתחת לסל, אי אפשר להתכונן לכזה דבר, זאת אומרת, זה באמת, אני מסכים שיש משהו שאנחנו לא מבינים עד הסוף במספרים ההגנתיים של יוקיץ', שכל ה-EPM, DPM, זאת לא קורא לזה, וורפס אנד שנורפס, אז שהם באמת אוהבים את יוקיץ' בצורה לא הגיונית וכנראה מוגזמת, אבל אולי גם יש בהם משהו, וגם אני אומר, אם אתה רק טוב בהגנה מרוב שאתה טוב בהתקפה, כאילו בצורה כזאת שאתה יכול גם להקיף את עצמך במגנים, וגם עדיין להישאר בהתקפה כל כך טובה, אז אני חושב שזה כל אלה נקודות לזכותו. לגבי הפלי אוף, זה מעצבן אותי שאנחנו מדברים עליו, אבל אני באמת חושב שהוא לא יותר גרוע בפלי אוף, ואני מסכים
לא, אני לא חושב שהוא יותר גרוע, אני חושב שהוא התקפית הוא יותר טוב, אני חושב
שההגנה... אני לא חושב שההגנה שלו הפסידה להם סדרות פלי אוף, עדיין, כאילו אני לא ממש ראיתי את זה.
אני פשוט יש לי בראש כאילו את סטף מקרקס אותו וזה כאילו פשוט, אבל סטף מקרקס את כולם.
זה לא היה פייר פייט, אבל כן, אני מבין מה אתה אומר. אני מסכים שהבטן הרכה היא שם, כאילו, זה מה ש... זה הסימן שאלה סביב דנבר בפלי אוף, זה פשוט לא... זה לא תשובה שקיבלנו, א', וב', זה לא שאלה שהיא רלוונטית לדיון הזה ספציפית עכשיו, אבל נראה לי שכבר הצלחנו.
כן, זה פשוט, אתה יודע, הייתי חייב למצוא טיעונים נגד, זה שני הטיעונים הכי טובים שמצאתי.
כן, כן.
אבל באמת יש לי פה איזה 6 טיעונים בעד, ושני הטיעונים שלי נגד, אתה יודע, ניסיתי למכור אותם הכי טוב שיכלתי, אבל אולי אני צריך ללכת ללמוד משפטים, זה המסר שלי מהדבר הזה.
לא, אני ממש שמח שיצא לי לקבל את הבעד פה, נגיד זה ככה.
כן, כן, זה ממש...
אני כן אגיד, דבר אחרון, זה שהוא באמת משנה את המשחק, והוא צריך לקבל קרדיט אם אנחנו מסתכלים על הצ'אטבוט שלך, מדבר על לשנות המשחק, אני חושב שיוקיץ' מראה לנו דברים שלא ראינו, עושה דברים בצורות שלא עשו אותם בעבר, הוא ממצא כל פוזיישן ופוזיישן בדרכים יצירתיות שלו, שלא ראינו, אנחנו רואים איך זה מקדם את המשחק הלאה, ממקום של שמין חסר פוזישן כזה, חסר עמדות, כאילו אנחנו מתפתחים למקום של כדורסל חכם ומגוון, שאתה יכול להיראות כמו יוקיץ' ולהיות סופר דומיננטי, כאילו, בליגה שלנו, ואני חושב שזה גם כן ראו לצי.
אני נזכר עכשיו, אתה יודע, היה מישהו בקצל, שהייתי בקצל, הייתי מישהו שקראו לו אלמוג, והוא היה השחקן הכי טוב בקבוצה, והוא היה גם הכי גבוה, אבל אתה יודע, הוא התפתח להיות 1.98 מטר, כי הוא לא התפתח להיות עכשיו, אתה יודע, איזה 2.15 מטר. והוא תמיד היה בגלל שהוא היה הכי גבוה, אז היו שוחקים אותו כסנטר. והוא לא למד להקפיץ אף פעם. ואז בסופו של דבר הוא הגיע, אתה יודע, לבוגרים. הוא הגיע, הוא שיחק קצת בבוגרים, אבל כאילו, הוא היה צריך לשנות כל המשחק שלו, כי הוא אף פעם לא הקפיץ. ואני חושב שבמובן הזה, יוקיץ' כאילו משנה את הדיסקט קצת להרבה אנשים, אבל מצד שני, הוא כזה חד קרן, שאני לא יודע אם אפשר לשכפל, דיברנו על זה בדיון על האבטיפוסים, אני לא יודע אם אפשר לשכפל את זה. יאללה, נקסט.
נקסט. אז, איזו פאלי.
הזכות להיות בעד או נגד לוקה דונצ'יץ', אני אומר פאלי.
רגע. אתה אומר פאלי.
איזה מתח.
יצא פאלי, אתה מתחיל.
אני מתחיל, אוקיי.
אני שמח.
איי, 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 תודה רבה. אז לוקה, אני חושב שאם אתה משתמש במונח valuable כלשונו, אז לוקה חייב להיות הפייבורית. כאילו אם אתה מוריד את... כאילו דנבר הם עוד... ראינו אותם השבוע, הם ניצחו את הקליפרס בלי יוקיץ'. את הקליפרס עם קוואי, כאילו לא קליפרס, אתה יודע, המנוונים. והם קבוצה טובה. דאלאס, אם אתה מוציא מהם את לוקה, הם כנראה בוחרים את ומבניאמה בשנה הבאה. וברמה הזאת...
אמרנו שוומבניאמה בא אליהם בלי בחירה, הוא פשוט כאילו קטע עקרוני.
זה באמת הפער בין כמה שהקבוצה הזאת היא חסרת זהות וחסרת יכולות וחסרת כל דבר... אתה יודע, כי הפרונט אופיס שם עשה פדיחות ומלא דברים... הוא מטורף. ומצד שני, כשהוא על המגרש, הם קבוצת, הם לא בפליין אפילו, הם בפלי אוף. הם בפלי אוף, הם יכולים להיות טופ 4, נטו בגלל לוקה, נטו כי לוקה שם, ונטו כי לוקה מסדר לכולם את המשחק, ואני אתן קצת סטטיסטיקות, כי זה מה שאני אוהב. אז לוקה, הוא אמנם לא פלוס 24 כמו 25 כמו יוקיץ', שאמרנו משהו בסטטיסטיקות, כנראה מקבל איזה רוגע, מקבל זקפה כשהוא רואה את יוקיץ', אבל לוקה הוא הכי פחות רחוק משם, כאילו 12.3, ובהתקפה הוא ממש און פאר עם יוקיץ', ומה שאני הכי אוהב, הנתון שאני הכי אוהב אצלו, זה שהאחוזים של דלס בשלשות מהפינה, כשהוא על הפרקט, מהטבעת, סליחה, כשהוא על הפרקט, זה פלוס 10%, שזה הכי גבוה בין כל השחקנים שאנחנו מדברים עליהם.
טורף.
והאחוז שלהם, כשהם קולים שלשות, מהפינה, הוא פלוס 11%. זאת אומרת, הוא מסדר זריקות כל כך איכותיות לשחקנים שמסביבו, שהם פשוט לא יכולים להחתיא. כאילו, הם בנויים להחתיא את כל הסגל של דלס,
אבל הזריקות שלו
כאן מסדר להם,
רג'י בולוק
מאתגר את האמירה הזאת שאמרתי.
בולוק, סליחה. כן,
טימי ארדווי חזר, זה קצת עזר לזה שאנחנו צריכים לראות פחות רג'י בולוק, שזה באמת, זה קשה לצפייה.
אין צריקה שהוא לוקח שיש לידו מישהו. הוא לא יודע איך קלוז אאוט נראה. רג'י בולוק, ועדיין הוא קולה באיזה 30% מהשלוש. אבל אני מסכים איתך ממש עקרונית שה...
הוא לא מאבד, הוא לא מאבד, הוא עם 42% usage, שזה יותר מלוק, שזה יותר מהרדן, וזה יותר מווסטברוק בשנים שלהם, והוא קולה רק 12% מהסדים שלו, מהסיסטים, שזה פחות מהרדן ומווסטברוק בשנים שלהם, הוא לא מאבד את הכדור, הוא לא מאבד את הכדור, יש לו הכי מעט עיבודים מבין כולם, חוץ מטייטום, יש לו הכי מעט עיבודים, זה מטורף, זה מטורף, דיברת מקודם על יוקיץ' שאנחנו ממקסם כל פוזיישן, הוא עושה את זה בזכות גודל, ויכולת שלו להתמקם משהו שלא דיברנו קצת על יוקיץ', הוא למד להשתמש בגוף שלו בצורה שהוא הבין שהוא הכי כבד בליגה, שחקן הכי גדול בליגה, אולי חוץ מבובן, והוא פשוט שם את הרגל שלו איפשהו, נכון? יאניס נגיד משתלט על שטח, אז הוא פשוט עושה באמפ למישהו ומנסה להעיף אותו. יוקיץ' עושה את זה בצורה הרבה יותר סאדל, הוא כאילו... מעודנת, הוא פשוט שם את הרגל שלו איפשהו, ואז מתגלט לשם, עם כל הגוף, כזה, כאילו מין בתנועה עדינה כזאת, ופשוט הוא כזה גדול, אז הוא מעיף את מי שלידו. אז תשימו לב כזה פעם בה שהוא עושה פוסט-אפ, פשוט תראו איך הוא שם את הרגל בין הרגליים של השחקן המגן, ופשוט מתגלט לעמדה. אז לוקה אין לו את זה, והוא עדיין שולט במשחק בצורה מדהימה, ואני חושב ש... זה האופנינג ארגומנט שלי על לוקה.
טוב, אז אני כל כך אוהב את לוקה, שאני קצת שמח שיש לי את הסשן הזה איתך עכשיו להתלכלך עליו, כי גם, כי בא לי, יש דברים שממש מעצבנים אותי, אני ממש מסכים עם כל הטיעונים שלך אגב, והרבה מהם כמעט פר ניסוח ממש, זה דברים שאני כתבתי לי גם, כאילו במקרה שאני הייתי בעד. אז... אני חושב כמה דברים שעדיין מרחיקים אותו. קודם כל, זה הכושר הגופני והמנטלי. כאילו, אני מחבר את הדברים האלה ביחד. הכושר הגופני של של לוקה, נקרא לזה, יש לו איזשהו דרייב תחרותי כזה, שגם ליוקיץ' היה, והוא היה, כאילו, עדיין יש, אבל יוקיץ' למד כזה לאלף אותו, זה דווקא מצחיק שבדיוק דיברנו על יוקיץ'. ואם פעם יוקיץ' היה חוטף מלא מלא טכניות וכזה מוציא את עצמו מהמשחק ונלחם דגת השופטים, אני קצת מרגיש שלוקה עדיין שם, ואני גם רואה איך זה משפיע לרעה על המשחק שלו בפועל, ולא ממקסם את היכולות של דלס כתוצאה מזה, זאת אומרת הוא ירדוף אחרי השריקה, הוא יתעצבן, הוא לא ירד להגנה, הוא יחטוף טכניות, או אפילו סתם ישים את הלחץ על השופטים, להוציא אותו מהברוך, במקום לשחק כדורסל. וההנחה שלי זה שאם אתה עם הכדור כל כך הרבה, ואתה כל כך טוב, ויש כל כך הרבה פוקוס הגנתי סביבך, אתה הולך לחטוף כפות לפעמים, אתה הולך, לא, כאילו, אתה לא הולך לקבל שריקות שמגיעות לך, וזה לא, זאת אומרת, אין פעם אחת שלוקה מגיע, גם לג'אם מורנט יש את זה קצת, אין פעם אחת שהוא לא דורך בתוך הצבע, בלי שהוא חושב שמישהו צריך לשרוק משהו, והוא, לפעמים ממש אפשר לראות אותו, רודף אחרי השופטים בצורה אינדיבידואלית, נגיד שופט אחד שרק, אז הוא יסתכל על השני, למה אתה לא שרקת זאת השריקה שלך, או שהוא יתעצבן שזה לא בא מהר, דוד, כאילו, זה משפיע. זאת אומרת, כל השחקנים הכי טובים בעולם הם נודניקים גדולים מאוד לשופטים כמעט, כאילו כמעט כולם, גם ג'ורדן היה ככה, גם לברון ככה, זאת אומרת, זה לא איזה תכונה שהיא לגמרי פוסלת אותו מלהשיג את כל הדברים שהוא צריך להשיג, אבל הוא כן חייב ללמוד איך להשתמש בזה לטובתו, כרגע אני מרגיש שזה קצת משתלט עליו לפעמים, וגם... וגם רואים איך זה משפיע על המאמץ שלו בירידה להגנה ודברים כאלה, במיוחד ברבעים האחרונים. כושר גופני, אני גם אוסיף את זה לרבעים האחרונים, אנחנו רואים שהממוצעים שלו נחלשים משמעותית, היעילות שלו נחלשת ברבע האחרון ובקלאץ', אני גם חושב שדלס היא הקבוצה הכי צפויה בעולם בקלאץ', וזה גם בגלל שאין לה שום כלי אחר להשתמש בו, אבל גם אני מאשים את לוקה מבחינת הנכונות שלו לתת לשעון, פשוט לחנוק את השעון, וללכת עם האייסו שלו ולהתפשר על זריקות שהן רעות בעיניי, מוקדם מדי ויותר מדי, ונגיד עוד משהו קייס נגדו זה, שחשבתי עליו, שמעתי לא מזמן, לברון מוביל את הליגה במתפרצות, בנקודות במתפרצת, זאת אומרת לברון בגיל 38, מוביל את הליגה בנקודות במתפרצת, אנחנו יודעים כמה אנחנו משווים את שני השחקנים האלה, וזה פער עצום בעיניי, הנכונות של לברון לרוץ, והעובדה שדלס באופן עקבי לא רצה, גם עם קרליל וגם עכשיו עם קיד, זה בגלל לוקה, והנקודות במתפרצת, זה פשוט הנקודות הכי קלות על הלוח, זה נקודות שאפילו פותחות לך את ההתקפה, גם כשזה לא נגמר במתפרצת, זאת אומרת, אתה יכול להשיג מיסמצ'ים ככה, אני פשוט חושב שדלס לא עושים את זה מספיק, ואני מאשים את לוקה בזה. זהו, דיברתי הרבה, נתן לזה, איפה, הוא כן מדהים, אני פשוט לא חושב שהוא שם.
כן, הטיעונים שלך הם ולידים לגמרי, ואני אוסיף להם אפילו, שאני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו, לזכות ב-MVP זה לא רק אנחנו אומרים, השחקן הזה הוא אדיר, אלא אנחנו אומרים, משהו בסגנון משחק הזה, הוא ראוי להערכה. ואני חושב שאני לא חושב שאנחנו באמת רוצים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם אנחנו באמת רוצים לעודד את צורת הכדורסל שבה דלס משחקת. ואני חושב שזה גם למה אני חושב השחייה של ראסל ווסטברוק ב-2017 וגם של הרדן ב-2018 באיזושהי רמה, הן כאילו הובילו אותנו לאיזשהו מקום של אנחנו קצת מתרחקים, אני חושב, מהמטרה לפחות שאני חושב ש סביבה נוסד משחק הכדורסל, של חמישה שחקנים שנוגעים בכדור, שהם כל אחד ביחד, הקבוצתיות שלהם היא שווה יותר מ... אתה יודע, האגרוף שווה יותר מכל אצבע בנפרד, ואני חושב, דיברנו על זה הרבה בהליוצנטריות, וזו מילה שאנחנו חוזרים עליה הרבה בפודקאסט הזה. למרות שאני כאילו, בעד לוקה פה, אני חושב שזה טיעון שהוא ולידי גם נגד לוקה בדיון הזה.
כן, קודם כל, חשוב לי להיות נגד לוקה רק אם יש מישהו בעדו, אחרת אני מרגיש קצת לא בסדר עם זה, אבל סתם אני צוחק, ולגבי ראסל ווסטברוק, ג'יימס הרדן, הייתי רוצה להזכיר את מייקל ג'ורדן אחד, שגם כן תרם רבות, וקובי בריינט שתרמו רבות כאילו
לסוליסטיות הזאת. לא, גם לברון, דיברנו על זה, כמר 2015 היה איזשהו קו פרשת מים בדיון הזה.
לא, אבל זאת אומרת, אני מתכוון באינדיבידואליזם הזה, לא לאו דווקא בצורת משחק ההליוצנטרית, האינדיבידואליזם, הקידוש הזה של היכולות האישיות על פני משחק קבוצתי והאמריקניזציה הזאת, שזה מצחיק כאילו כאילו אמריקאי, אבל אז כן, יש שם את האלמנט הזה, וגם, כן, אני מסכים עם כל מה שאתה, כאילו, אני עדיין חושב שאם אנחנו מדברים על כמה שחקן הוא ווליובול, העובדה שלוקה עושה את מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, כאילו איך עוד היית רוצה שהוא ישחק, כאילו מה, היית רוצה יותר טאץ' כאילו לתת יותר נגיעות לפרנק נילקינה ודוריאן פיני סמית ומקסי קליו, כאילו מה, אני מרגיש כאילו...
זה כבר אנחנו נכנסים לדיון של הביצה ותרנגולת, מה הוביל למצב הזה, האם זה לוקה בגלל שזה הסגנון משחק שהוא מטפח, או בגלל שהפרונט אופיס של דלס עשה עבודה כל כך גרועה בלבנות קבוצה סביבו, שזה האלטרנטיבה היחידה שלהם בעצם, לתת ללוקה את הכדור ולדאוג שהוא לא יצא מהידיים שלו, אלא אם כן זה לשלשה פנויה של מישהו. זה אני חושב השאלה שתלווה אותנו, אני חושב גם, אתה יודע, כשעוד 20 שנה, כשנעשה סיכומים לקריירה של לוקה, ואני מאמין שהוא ייקח אליפות לאורך הקריירה שלו, אבל נוכל להגיד, הוא לקח רק 3 אליפויות, או רק 4 אליפויות, כי בחמש, שש שנים הראשונות של הקריירה שלו, הוא שיחק בפאקינג דאלאס שלא היה להם מושג מה הם עושים. אני חושב שזה יהיה דיון אמיתי.
כן, בוא נקווה, בוא נראה.
נקסט,
קצת החלפנו פה מקומות, אבל נראה לי
מגניב. כן, אני מרגיש שאיכשהו הגענו בסוף לזה שאתה בעלוקה, אבל בסדר, זה חלק מהעולם המעגלי.
אוקיי, אז אתה קורא, אתה אומר אצופלי?
אצופלי על הזכות לעשות בעד על ג'ייסון טייטום, אץ.
אץ, יאללה, קח אותנו.
יאללה, אני בעד טייטום. אוקיי, אני מרגיש שאני צריך כאילו כזה... פתאום אתה אומר, אוקיי, אני נוסע עכשיו ימינה.
כן, כן, בדיוק.
בוא ניקח את ההגה ימינה, נתן גז, ונתחיל. אז אני אתחיל עם הסיבה שאתה לא אוהב, שזה הנרטיב. שאני חושב שאין איך להתעלם מזה בדיונים על MVP, ואני חושב שהנרטיב של טייטום הוא הנרטיב הכי טוב משל כולם. למה אני אגיד את זה? גם כי הוא... לא גם כי אני חושב שהבלופרינט הזה של שחקן שהגיע לגמר, הפסיד בגמר, היה לא טוב בגמר. כאילו, היה הופעת פיינלס של טייטום הייתה לא טובה. אני זוכר שעשיתי איזה ניתוח על השחקנים עם הכי הרבה זריקות בפיינלס, ועם האחוזים הכי נמוכים, והוא היה הכי גרוע, הוא וקובי או משהו כזה. כאילו, משהו שאתה לא רוצה להיות פה. והוא בא וחזר טוב יותר עם מה שהוא היה, ושחקן הגנה... אני חושב, הכי ורסטילי מכל הרשימה חוץ מיאניס, אבל מביא את זה, brings it every night, לא כמו יאניס. ואני חושב שהנרטיב הזה הוכיח את עצמו כנרטיב שמביא MVPs. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על לברון ב-2012, הוא כאילו גאל את עצמו אחרי, התחיל לגאול את עצמו מהקטם של 2011. אם אתה מסתכל על ג'ורדן באופן כללי, שהפסיד בגמר וחזר חזק, הפסיד בפלייאוף וחזר חזק יותר בשנים אחר כך, זה עובד, הדבר הזה. אז זה, אני יודע שאתה לא אוהב את זה, אבל זה שם, אני חייב, זה מה שחייבים לשים אותו על שם.
כן, וגם אם אתה אומר נרטיב, אז גם השחקן הכי טוב, בקבוצה הכי טובה, זאת אומרת, גם לזה יש איזשהו משקל וכוח סטורי.
כן, שגם... שפה גם זה, 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 האם אנחנו, כמה אנחנו מקדשים את האינדיבידואל בתוך הדיון הזה ל-MVP, לעומת כמה אנחנו נותנים משקל לקבוצתיות. כי טייטום הוא הבורג הכי מרכזי במכונה הכי משומנת בליגה. נכון, אם אתה מוציא אותו, הם עדיין קבוצה מאוד מאוד טובה, ויש להם את ג'לן בראון, והפלוס מינוס שלו הוא הכי נמוך מכל החבורה הנכבדה הזאת.
אל תיקח, עד שכבר יש לי מה להגיד, אל תיקח.
אני מכין לך את
הדיונים. כן, אוקיי, זו.
אז נקטע לי איכות מחשבה, אבל...
כן, לא, אתה אומר שלמרות שכאילו יש את הסיבות שלו, הוא עדיין כאילו הבורג המרכזי במכונה הכי זה.
כן, אני חושב שיש סיבה שה-MVP בדרך כלל מגיע מאחת מהקבוצות, השלוש-ארבע קבוצות הכי טובות בליגה, כי... הוא אחראי בסופו של דבר להכי הרבה ניצחונות, הוא הדיורבול יותר כמעט כולם פה, אולי חוץ מיוקיץ', למרות שיוקיץ' עכשיו פצוע. ואני חושב שהוא מגיע לו, כאילו, זאת אומרת, זה אם אתה מסתכל על איזשהו אלמנט של מגיע לו, כאילו יוקיץ' אתה אומר, לא מגיע לו, כבר זכה בשתיים, לוקה אתה אומר, יזכה בעוד מלא, טייטום, מגיע לו, כאילו פשוט מגיע לו, הוא פשוט בעונה ממש 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 טובה, גם הגנתית, גם התקפית, הוא ה-2-way, אני חושב שאנחנו צריכים אולי לשנות את ה... כאילו אולי להוסיף עוד פרס, חוץ מ-MVP, שיהיה כאילו ה-most two-way player.
מה, אתה מאמין בזה דווקא? ממך לא ציפיתי.
למה?
כי כדורסל, זה כדורסל, זאת אומרת, זה תמיד two-way, כאילו גם אם אתה גרוע, אתה two-way, כאילו...
נכון, אבל אני חושב ש...
אז להגיד two-way,
אנחנו לא חוגגים את זה מספיק.
אז בגלל זה אני אומר, אסור לך להפריד את זה, להגיד בצד ובוא נעשה MVP שזה רק, כאילו זה יהפוך להיות רק ההתקפה. אתה חייב למצוא דרך to bake it in, כאילו להפוך את זה לחלק אינטגרלי מהדיון על ה-MVP דווקא. אבל אני מבין מה אתה אומר מבחינת להרים לטייטום, שהוא בפירוש שחקן שלם
בצורה מדהימה. אם זה היה נכון, אני רק אגיד משהו על מה שאמרת מקודם, אם זה היה נכון, אז קוואי זוכה ב-2017 ולא ווסטברוק.
לא, אז אני אומר, אז זה התפקיד שלנו כאנליסטים וכאוהדי כדורסל ואוהדות, שאנחנו רוצים לשפוט את המשחק בצורה הכי טובה שלו. זאת אומרת, להיות מסוגלים לדבר על המשחק בצורה הכי אינטליגנטית שלו, ובמובן הזה, לתת להגנת המקום שמגיע לה. אני כן אגיד, שאני מסכים עם האקסיומה הזאת, שהתקפה אישית שווה יותר מהגנה אישית, מבחינת האימפקט על המגרש. והעובדה שאנחנו מדברים עכשיו על לוקה ולא על רודי גובר, בדברים האלה באופן עקבי, היא לא, או באולסטאר, או בדברים האלה, זה לא נוראי בעיניי, זה בסדר גמור, או באול NBA. הגנה אישית שווה פחות מהתקפה אישית, כי אתה יכול, מכל מיני סיבות, אתה יכול לחסות על, כאילו, הגנה זה הרבה יותר דבר קבוצתי, והתקפה היא הרבה יותר מושתתת על הכוכבים שלך, וזה בסדר בעיניי. אני מסכים איתך לגבי החשיבות של להיות קונטנדרית בתואר הזה. זאת אומרת, של להיות שחקן בקבוצה של קונטנדרית, כדי להתחרות על ה-MVP, לעזור לקבוצה להשיג עוד 5 ניצחונות בטופ של הטבלה, שווה בעיניי הרבה הרבה יותר מלהוסיף לקבוצה 10 ניצחונות באמצע, נגיד, או מהתחתית yeah. לאמצע. אני מבין את העיקרון מאחורי זה, להיות רלוונטי למאבקי האליפות, זה חשוב. עם זאת, אני גם, משהו, משחק שאני אוהב לעשות בהשוואות האלה, זה לקחת כל שחקן ולשים אותו בכל סיטואציה, ואני חושב שאם תחליף את כל 3 השחקנים, חוץ מטייטום, תשים אותם בבוסטון, הם או יהיו יותר טוב, כאילו בוסטון תהיה או יותר טובה ממה שיהיה היום, או באותה רמה, ומעניין אותי אם אתה מסכים עם זה. ואם כן, אז מה זה אומר על טייטום?
קשה לא להסכים עם זה, זה טיעון מאוד מאוד מפתה. עם זאת, אני חושב שטייטום, כל שחקן אחר, יביא לכך שהמכונה הזאת שעובדת בבוסטון, של הענעת כדור, של האקסטרה פס, של למצוא את השלשה הפנויה, משהו בזה, כאילו, עם יוקיץ' זה יכול לעבוד, אבל אז כל המבנה ההגנתי שם
משתנה. משהו ישתנה, כן, אבל תן להם מחנה אימונים, ואני חושב שהם יהיו קבוצה יותר טובה, כאילו, סך הכישרון, הגנה, התקפה, כל השבנג, בוסטון תהיה עדיפה אם לוקה יהיה שם, היא תהיה עדיפה אם יאניס יהיה שם, ותהיה עדיפה אם יוקיץ' יהיה שם. כאילו, יסלח לי הפיט הבעייתי עם רוב וויליאמס, אבל כאילו, אני לא חושב שזאת שאלה בכלל.
כן, אני חושב שזה טיעון, זה טיעון שקשה, הוא טיעון תיאורטי, אבל קשה מאוד, אז קשה מאוד גם להפריך אותו, אבל הוא מרגיש נכון, וכשמשהו מרגיש לך נכון, אז כנראה הוא נכון. עוד משהו שאני אגיד נגד טייטום, למרות שאני כאילו כביכול בעדו בדיון הזה, דבר ראשון, עוד טיעונים בעדו, הוא הפך להיות שחקן קלאץ' טוב, כאילו, גם הגנתית, היה לו את הבלוק הזה מול קליבלנד בתחילת העונה, שאתה אומר, וואו, כאילו, הוא פשוט לא הסכים שיקלו עליו סל עכשיו, וגם מול הלייקרס עם הסל שהוא ישובת את המשחק, זה מין, יש מעט מאוד רגעים בעונה רגילה שאתה זוכר, זה מין רגע שאתה זוכר, אוקיי, הוא שם סל על לברון, כאילו, והיה להם גם כמה סטייטמנט ווינס כאלה, גם מול מילווקי בחג המולד, ואתה יודע, היה להם גם כמה הפסדים לא אידיאליים, אבל בסוף הם הקבוצה הכי טובה בליגה. אבל רציתי להגיד נגדו, שכל אחד משלושת השחקנים האחרים שדיברנו עליהם או שנדבר עליהם, הם עקביים. זאת אומרת, נדיר שתמצא ערב שבו יוקיץ' גרוע. נדיר שתמצא ערב, לוקה יכול, כאילו, אתה יודע, שיהיה לו איזה ערב של 3-12 מהשדה או משהו כזה, זה קורה לו פעם באיזה חודש, אבל חוץ מזה הוא...
כן, אחרי שקיד משחק איתו 53 דקות, תודה.
כן, בדיוק, אחרי שהוא לא מוריד אותו מהמחצית השנייה ושתי הערכות מול הלייקר, זה גיוני גם שיהיה לו זה. ויאניס גם, אתה יודע, כאילו, יש לו גם דברים שהוא לא טוב בהם באופן עקבי, אבל הוא עקבי, בצורה מאוד מאוד ברורה. וטייטום, אם הייתי אומר לך מכל השחקנים האלה, יש שחקן שיעשה 2-15 במשחק פלייאוף מכריע. מי היית חושב שזה יהיה? או כן, הנה שחקן עם 7 עיבודים במשחק פלייאוף מכריע.
אז אני חושב באמת בהקשר של הנרטיב ושל הדברים האלה והשאלה הזאת שלך, אני באמת, אני מסכים איתך, אני חושב שזה טייטום, אני חושב שטייטום הוא קלירלי השחקן הכי פחות טוב ברשימה הזאת מבחינת אם הייתי צריך לדרג אותם לפי איכויות הכדורסל שלהם. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, אני לא מחליט ככה.
זה חוזר לנקודה שאנחנו ספוילד, כי הוא באמת, הוא אדיר.
כן, הוא נהדר, הוא שחקן נהדר, וזה לא בושה להגיד שאתה פחות טוב מיוקיץ' לוקה, וזה, זאת אומרת, לא מנסה כאילו לעשות את השיחה הזאת עכשיו, אבל אני אומר, הוא לבל מתחת ברמה שלו. עכשיו, אתה יכול להגיד, גם שחקנים שהם לבל מתחת, גם ראסל ווסטברוק יכול לקחת MVP, או גם הרדן, למרות שהוא פחות טוב מלברון באיזושהי יונה, בגלל האימפקט, אז סבבה. אבל אם אנחנו מדברים נטו על איכויות כדורסל, אני חושב שהקייס של טייטום הוא הכי חלש, ואני אחזיר אותנו לשיחה על הקבוצה ביניהם, אז באמת דיברת על, הזכרת את ג'לן בראון, כולה 27 נקודות למשחק, אתה רוצה לנחש, זה סתם כאילו בשביל זה, אתה רוצה לנחש מי השחקן, מבין השחקנים של הקבוצות האחרות, שהם לא ה-MVPs, מי השחקן הבא ברשימה של הקלעים, אז יש לך את, נכון?
מה, זה נראה לי הכי הגיוני שזה יהיה מישהו מדנבר,
יפה, אתה כבר צודק.
זה יהיה או ג'מאל מרי, או מייקל פורטר ג'וניור.
יפה, זה מורי, ו-18 נקודות נקודה 6, ובאמת לכל שחקן אחר, גם כן ג'רו הולידי עם 18 נקודה 3, או משהו כזה, וגם, לא יודע, מי נשאר לנו?
ואז זה בטח נהיה מייקל פורטר ג'וניור,
וקריסטין ווד, קריסטין ווד גם כן 18. אז יש לך את טייטום שכל ה-9 נקוד, כאילו, פי 1.5 מהשחקנים האלה.
טייטום, כאילו, הקבוצה שלו, כאילו, כל אחד מהשחקנים האלה, השלושה ענקים האלה, עומדים בפני עצמם. זאת אומרת, אתה יכול לשים אותם ממש בכל קבוצה בליגה, והם יהיו מועמדים ל-MVP, כי הם פשוט שלושה טיטנים. וטייטום, כאילו, הקבוצה שלו מגביעה אותו לגובה שלהם, כאילו, בראון מגביע אותו, ומזולה מגביע אותו, ורוברט וויליאמס מגביע אותו, ומרקוס סמארט, כאילו, ואלו הורפורד, וכאילו כל הזה.
ממש.
והוא רק צריך לעשות את הדברים של טייטום בצורה ממש טובה. להגנת הוא עושה את זה. הוא עושה את זה, הוא כאילו יש, אומרים הרבה פעמים שהוא star in the, כאילו role players שהם stars in the roles. ואני מרגיש שהוא לא role player, אבל הוא כאילו, הוא
קצת role player
במערכת של בוסטון, והוא עושה את זה, כן, הוא עושה את זה.
הוא ממלא את
החקידו בצורה טובה.
אני אגיד את זה אחרת, כי יש לי פטיש של ללכלך על טייטום, שאני רוצה קצת לצאת ממנו, אני אגיד, אני אחצה קצת את הקווים לצאת שלך, שמשהו ב... אני דווקא כן חושב שהוא עקבי במובן של, קודם כל הוא משחק המון, והוא לא מפסיד משחקים, והוא משחק המון דקות, אבל גם אני אגיד, הוא מאפשר לבוסטון לעשות כל מה שבא להם מבחינת ההרכבים שהם שמים סביבו. זה גם העובדה שאין למשחק שלו חסרונות מהותיים כמעט בכלל, גם בהגנה וגם בהתקפה, אבל אתה יודע, גם בתוך האלמנטים של הדברים האלה אין לו חסרונות שצריך להתחשב בהם כשבונים סגל, וגם התפקיד שלו על המגרש, הוא יכול לשחק כמוביל כדור, הוא יכול לשחק כביגמן, הוא יכול לשחק, הוא שחקן כנף מן הסתם, אז הוא יכול לשמור על כל העמדות, בגלל הכלים הפיזיים שלו, הוא יכול לחסום, הוא יכול להיות, כאילו, לקחת חסימה, זאת אומרת, בשני הצדדים של הפיק אנד רול, הוא יכול לרווח את המשחק לג'יילן בראון, או לא יודע, לשחקנים, לדריק ווייט שכזה, יש לו יום רעב של כליה מבחוץ, הוא יכול לעשות את כל הדברים האלה, וזה הכרטיס, כאילו זה הקולינג קארד שלו, העובדה שאין לו שום דבר במשחק שאתה צריך להתחשב בו כשאתה בונה את הקבוצה, והוא כל כך טוב במה שהוא כל כך טוב, ועדיין נותן לך 30 נקודות למשחק, אז אלה דברים שעומדים לזכותו בקבוצה הכי טובה בליגה, and yet, זהו, רציתי רק להגיד את זה כזה, שלא נתלך לחלב לגמרי.
סבבה, יאללה, נקסט.
נקסט, איצו פאלי?
אני אומר פאלי, על יאניס.
פאלי, יאללה. עכשיו שוב אתה בעד, אתה בעד יאניס.
אני אומר, אתה רוצה לעשות טרייד? כי אני מרגיש שאני תמיד בעד יאניס, כאילו.
יאללה.
וגם מגוון לי להיות נגדו.
יאללה, אוקיי, אני מקבל את הטרייד, יאללה, בסדר. תוסיף לזה בחירת סיבוב שני unprotected.
אני מוסיף לך, אתה מכיר את הטריידים האלה של cash considerations ובחירת סיבוב שני, מוגנת טופ 55, כזה.
יאללה, אם זה בא עם cash considerations, אז בכלל אין לנו בעיה. אוקיי.
היה פעם טרייד, רגע, אני חייב לתתכת שפעם היה טרייד של קליפרס, נראה לי, שהם הביאו אותו לפורטלנד, הם לא זוכר מה הם עשו, כבר דריל מורי עם קריס פול, שעשה מלא טריידים, והעביר לפורטלנד קש קונסידרשנס, ואז הם עשו כזה וולקאם טוויט כזה, לקש קונסידרשנס.
נדעת.
וולקאם אבורד.
כן, כן, מעולה. צחקו על שיקגו עם זה, על הטרייד עם הווריארס. לא חשוב. אז אז יאניס, האחרון ברשימה שלנו שאנחנו בדיבייט, ואז אחר כך אולי נקשקש קצת על מי שעוד מגיע לו להיכנס. אז לגבי יאניס, אני רוצה להגיד, למרות כביכול הדעיכה של ה... כאילו, הוא פתח את העונה בסערה, ומאז הוא קצת נרגע, אבל אני עדיין חושב שהוא משחק את הכדורסל הכי טוב בקריירה שלו, וזה שחקן שכבר זכה ב-MVP, זאת אומרת, זה לא שאני חושב שזה צריך להיות טיעון, אבל אני כן מנסה לדבר על הרמה שהוא מציג. אני חושב שהוא מעלה את ה-usage rate שלו בצורה עקבית, בעונת הרוקי שלו היה 15% usage rate, ועכשיו כאילו הוא פשוט, הוא נהיה מפלצת, כאילו הוא נהיה מפלצת גם ב-usage שלו. אני חושב שבגלל הפציעות הוא סוחב את מילווקי בהתקפה הרבה יותר מבעבר. אני חושב שהיעילות שלו באזור הסל, וגם כשאתה מחבר את זה עם היכולת שלו להגיע לשם, זה משהו שהוא בקנה מידה היסטורי לגמרי. הוא מדהים במתפרצות. אני לא חושב שיש לחבורה הזאת מה למכור התקפית בלעדיו, ואני חושב שמה שהוא עושה הוא הירואי ממש. כאילו, תחשוב שהוא לא כמו קרי, או שחקני חוץ אחרים שהם יכולים להסתדר בלי ספייסינג. אמורים להסתדר, זאת אומרת, קרי יכול להסתדר לך עם דיימון גרין וכיוון לוני, כי זה לא ספייס שהוא צריך על המגרש, או הוא מייצר את הספייסינג לעצמו, או הוא מייצר את הספייסינג להם. יאניס צריך להגיע לטבעת, זאת אומרת, אין לו, הוא לא יאניס.
זה כמו הדלק שלו, זה כמו הדלק שלו.
הוא חייב להגיע לאזור הזה למגרש, והוא משחק עם נגרים, הקבוצה הזאת היא,
בוא נפתח את זה, כמה הקבוצה הזאת, בלי מידלטון, כמה הקבוצה הזאת יותר טובה מדלס?
שאלה טובה, אני חושב, בוא נסתכל כאילו על הסגל, אני חושב שהגנתית,
כאילו ג'רו מן הסתם יותר טוב מכל שחקן שיש בדלס.
משמעותית.
אבל גם ג'רו לא בעונה איי-איי, וברוק לופז נתן 20 משחקים ראשונים טובים, ומאז הוא די בינוני.
לא, ברוק לופז בעונה נהדרת, כאילו,
בסדר, יש לך להיות וירידו. 20 משחקים ראשונים, מאז לא הייתי אומר שהוא בעונה נהדרת ב-20 משחקים
ראשונים. אז במובן הזה זה קצת מתא, אתה משווה פה את הסגלים של שתי הקבוצות, אבל אני אזכיר לך שמילווקי התחילה עם קיד, ושדרגה את עצמה לבודנהולזר, ועכשיו דאלאס תקועה עם קיד, אז תן לדאלאס את בודנהולזר ושלוש שנים להתקדם. אני חושב שיש משהו בידע הארגוני של מילווקי שמאפשר להם להשיג ניצחונות שכביכול לא מגיעים להם מבחינת כישרון, שאין את זה לדאלאס, אז אני אשים את זה בצד, אבל גם אני אגיד, אני חושב שברוק לופז לא רק כמה שהוא טוב, אלא גם הצורת משחק שלו, שהוא סנטר שיכול להגן לך את ההגנה מצד אחד, ולא להפריע לך לספייסינג בהתקפה מצד שני, אני חושב שזה מעלה לו את הנקודות, כאילו שווה יותר ממה שזה נראה כאילו על פניו, וג'רו הולידי שהוא באמת ליגה מעל כל שחקן שיש לדלס, מעבר לזה אני מסכים שאנחנו כבר נהיים, אנחנו מתקרבים בטריטוריה, ואני כן אוהב את קריסטיאן ווד, ואני אוהב את ספנסר דין ווידי כשחקנים שיש להם חסרונות, בוא.
לא, אני חושב שמילווקי, מכל הקבוצות שהן מועמדות לאליפות, מכל הקבוצות שהן מועמדות לאליפות, יש להם את הסגל הכי חלש. כאילו, שחקן שלוש ומטה, כאילו.
כן. כאילו, אם אתה מסתכל על דאלאס כמועמדת לאליפות, אז זה כבר...
לא, דאלאס לא, דאלאס לא בדיון הזה.
סבב,
אוקיי. אתה יודע, אם אני משווה לבוסטון, אני משווה לדנבר, אני משווה לממפיס, גולדן סטייט, כאילו...
אני מקווה שהם יתחברו, אני מקווה שנראה את ג'רו ואת מידלטון, כאילו, מגיע לנו עוד...
כן, אני חושב שהם חייבים שמידלטון יהיה בריא, כאילו, כי אחרת כל שחקן צריך, פתאום ג'רו צריך להיות השחקן השני הכי טוב, פתאום גרייסון אלן צריך להיות השחקן הרביעי הכי טוב, כאילו, וזה פשוט קפיצה אחת יותר ממה שהשחקנים האלה יכולים לסט.
אבל אתה מושך את הזמן, אתה צריך להיות נגד יאניס.
כן, כן, אני נגד יאניס. יאניס הוא השחקן היחיד מבין...
האפס הזה,
כן, מבין החבורה הזאת, שיש לו ממש חולשות, כאילו, ממש דברים במשחק שלו, שאתה אומר, אוקיי, זה לא כמו יוקיץ' שיש לו רים פרוטקשן, תיאורטית הרים פרוטקשן שלו בעיה, אבל זה לא כל כך משנה, כי דנבר בנו מערכת כזאת שבכלל הוא לא צריך לשמור על הטבעת. יאניס, ממש יש לו חולשות שאפשר to pick apart, וזה מן הסתם הקליעה שלו, ו... גם כשנגעת ביוסד שלו לטובתו, אני דווקא חושב שזה, ככל שאנחנו, הוא נוגע יותר בכדור, אנחנו נחשפים יותר לחולשות שלו. כאילו, הוא לא השחקן הכי טוב כאינישייטור של ההתקפה. הוא לא השחקן שאתה, אם עכשיו הייתי אומר, תבנה קבוצה סביב יאניס, אז הייתי בונה קבוצה שבה הוא המוביל כדור הדומיננטי. לא הייתי עושה את זה. אני חושב שהוא בסיוק שהוא המסיים של המהלך. והעונה רק 41% מהנקודות שלו הם מהסיסטים, זה האחוז הכי נמוך שלו בעונה הרגילה. והוא, דיברנו על זה קודם, שלהגיע לטבעת זה הדלק שלו. הוא אדיר בזה. כאילו זה הדבר שהוא עושה הכי טוב, אין מישהו שעושה את זה יותר טוב ממנו. כאילו אני אתן קצת מספרים פה, קצת קונטקסט. כשיאניס על המגרש, הבקס מגיעים 11% יותר לטבעת. 11 נקודות אחוז יותר, זה לא 11%, כאילו יחסי. כאילו הם מגיעים 26% לטבעת שהוא לא על המגרש, 37% כשהוא על ה... 37% מהזריקות שלהם הם הטבעת שהוא על המגרש. וקפיצה של 9% בדיוק. זאת אומרת, אם אתה משקלל לשני הדברים האלה ביחד, הוא השחקן ששם הכי הרבה לחץ על הטבעת בעולם, שזה בסוף המקום הכי יעיל במגרש. ואז נשאלת השאלה, מה אתה מעריך יותר? מישהו שאין לו חולשות, והוא טוב בהכל, כמו יוקיץ' לצורך העניין, או מישהו שיש לו כמה חולשות, אבל הוא אדיר במשהו ספציפי. זאת אומרת, זה הטיעון לעומת, זה של יאניס לעומת יוקיץ', כי הוא הכי טוב שיש בלהגיע לטבעת. אין מישהו שיותר טוב ג'ה מורנט, כן. לוקה, אין מישהו ששם יותר לחץ מיאניס לטבעת. לא משנה אם יש לידו, משחקים בובי פורטיס וברוק לופז, שזה שני שחקנים שכביכול הם חונקים את הספייסינג, למרות שהם כאילו מרווחים את המשחק, אבל אף אחד לא מודאג יותר מדי מהשלשות של פורטיס, בטח לא העונה. אז אני חושב שזה קצת עשיתי פה טיעון בעד, אבל אני חושב שזה בסופו של דבר טיעון נגד, כי אתה ממש נחשף אוקיי, יש איזשהו בלופרינט לאיך אני עוצר את יאניס, וראינו גם את בוסטון מן הסתם בפלייאוף שעבר, הם בסופו של דבר הצליחו להטיש אותו, ולהביא אותו, להוציא אותו מהקומפורט זון שלו, ואני חושב שאת יאניס, מבין כל השחקנים ברשימה הזאת, הכי קל להוציא מהקומפורט זון שלו, כי ברגע שהוא הוא מרגיש יותר בנוח עכשיו עם הפול-אפ ג'אמפרס האלה והזריקות מחצי מרחק, והוא קולע אותן באחוזים בסדר, כי הוא לא מדהים בזה בשום צורה, אבל אתה רואה שהוא לא מרגיש עם זה בנוח, אתה רואה שהדבר שהוא רוצה זה להגיע לטבעת ולהטביע לך על הראש, ואם הוא לא מצליח לעשות את זה, אז זה, כאילו הוא אומר, אני חייב להשיג את זה, ואז אני יכול לזרוק איזה 3-4 ג'אמפרים מרחוק, אבל אני חייב קודם כל להשיג את הדנק שלי על הטבעת. ואם אתה מצליח למנוע את זה ממנו, זה עשית חצי ניצחת חצי מהקרב כבר. אני חושב ש...
כן.
יכול להיות שנגלה את הבלופרינט הזה...
אתה לא מצליח לעשות אותו. כאילו, גם עונה כזאת שהוא כביכול טיפה כאילו פחות יעיל ממה שהוא היה בעונה שעברה, ובאמת אפשר לנצל את הסגל הזה סביבו, שכאילו אין לך את מידלטון וג'רו מפסיד משחקים. גם עכשיו אתה לא מצליח באמת למנוע ממנו את זה, זאת אומרת, ברור שהוא לא יגיע לטבעת כל פעם, אבל הוא מגיע אליה בקצב מטורף עדיין, אז כאילו, אז זה גם כן די תיאורטי הטיעון הזה, ודבר שני, אני דווקא חושב על המנטליות שלו בתור אחד מההישגים, אחד מהכוחות הכי חזקים שלו, לעומת שאר הליגה והשחקנים שסביבו פה גם בשיחה הזאת, זאת אומרת, יאניס יש לו, המיינדסט של יאניס זה מה שהביא אותו לאיפה שהוא נמצא היום, יאניס, לא היה זה לא היה בליסטיקה, הטראג'קטורי של יאניס, כאילו, כשהוא נכנס לליגה, הוא חצב מעצמו את הסופרסטאר הזה, הוא גם קיבל את המתנות הפיזיות האלה, שאני לא יודע איך, כאילו, איך אנשים מגיעים ל-NBA, ממשיכים לגבוע, כאילו, ולהתנפח בצורה הזאת, אבל כאילו, ברור שהוא עילוי פיזי גם, אבל אני גם חושב שמנטלית, כאילו, אין לי דבר רע אחד להגיד, אני חושב שהוא אולי המנהיג הכי טוב בליגה, הוא ולילארד כאילו נמצאים שם בעיניי,
מבחינה איקונית. כן, האמת שזקלו, זה נקודה מעניינת, כי זקלו דיבר על זה בפודקאסט שלו האחרון, שמידלטון כאילו לא שיחק 7 משחקים העונה, ועכשיו הוא פספס כבר 12 משחקים, והוא פרי אג'נט בקיץ. וזה אמור להיות סיפור יותר גדול, כאילו שהשחקן השני הכי טוב בקונטנדרית, שיש לה את השחקן הכי טוב בליגה כביכול, הולך להיות פרי אג'נט. ואנחנו לא שומעים על זה כלום. ואני חושב שזה באמת קשור למנהיגות של יאניס, והשקט שהוא משרה, והעובדה שאין את הפחד הזה במילווקי, שהוא יברח, כמו שהתחיל להיות קצת עכשיו בדלס עם לוקה, ושתמיד היה סביב לברון, זאת אומרת, זה איזשהו וייב אחר, שקצת כמו הווייב שקרי נותן לווריורס, או הווייב שדנקן נתן לספרס, לא באזורים האלה, אבל יותר קרוב לשם מלה...
גם חושב שהסופרמקס,
אם זה ספקטרום, זה יותר קרוב בספקטרום לשם.
שהוא חתם על הסופרמקס לפני שהם הביאו את הולידי, אני גם חושב שהיה לזה אלמנט, מתוך זה, אני לא יודע, כאילו, גם לבוכתות של הכסף, בטח היה קשר, אבל כאילו, באותה מידה, הוא יכול, כאילו היה לו את כל האישור לחכות עם זה ולהשיג את אותו כסף בסוף העונה, כאילו מבחינת ביזנס ווייז, כאילו. אז זאת אומרת, אני מסכים איתך שיש לו איזשהו משהו במנהיגות שלו שאני רוצה לתגמל אותו, למרות שאני לא יודע איך לקמת אותו במספרים. ולגבי ה-usage rate וזה שהוא טיפה פחות יעיל, אני מסכים איתך, אבל זה קצת האפקט של לוקה, שאני פחות מאשים אותו על זה ויותר מעריך אותו על זה שהוא עושה את זה. בסגל הנוכחי, אני גם חושב שיש פה אלמנט כמו יוקיץ' הפוך, שהוא מאפשר ל... אנחנו קצת רואים את העונה של מילווקי כמו הסדרה מול בוסטון שבעונה שעברה בלי מידלטון, שיאניס פשוט צריך לקחת על עצמו יותר כי אין מישהו אחר שייקח, והוא עושה את זה בצורה מעוררת הערכה, קצת כמו אייברסון של ימיו בפילדלפיה שהם היו רלוונטיים, שכאילו הוא יכול לקחת את הנטל ההתקפי, הוא לאו דווקא עושה את זה ביעילות מדהימה, אבל זה מאפשר להרכבים ההגנתיים להיות על המגרש, אז אני חושב שיש פה גם...
אבל זה עדיף על האלטרנטיבה, כאילו אני תמיד מעדיף שיאניס יהיה מכדור, מי שפט קונטון ינסה להקפיץ, נגיד.
בדיוק, או במקרה של אייברסון הזה, אריק סנואו ואירון מקי.
כן.
אז... בדיוק, תיאורטיף.
הגענו לסיאורטיף, הגענו רחוק. אני רק אגיד משהו על יאניס, לפני שנעשה קצת, נרוץ כזה לייטנינג גראונד על כל האחרים. אני חושב שיש בו עוד ריצה, הוא פתח את העונה ממש ממש טוב, אני חושב שכשמידלטון יחזור, יהיה לו עוד איזשהו, ייתן עוד איזשהו פוש על, ה, על הדיון הזה, כאילו אני חושב שעכשיו המומנטום שלו, המומנטום עכשיו הוא אצל יוקיץ' בדיון הזה, אבל תמיד ה-MVP הוא כאילו, זה כמו מניות, כאילו זה עולה ויורד, עד שבאיזשהו שלב, יש המון המון חשיבות לסוף, לך אתה מסיים את העונה. אני חושב שדריק רוז ב-2011 זכה, בגלל שב-25 משחקים האחרונים הוא פשוט יצא מדעתו, וזה לא היה שנה מאוד מאוד חזקה מבחינת מועמדים ל-MVP, כי לברון אף אחד לא רצה לתת לו, ודווייט האוורד היה השחקן השני הכי טוב בערך. העונה זה קצת, זה ההפך, יש יותר מדי שחקנים
שרואים לקבל,
אבל אני חושב שיהיה משמעות מאוד מאוד גדולה ל-20-25 משחקים האחרונים בדיון הזה.
תגיד, מה אתה למדת מהתרגיל הזה שעשינו עכשיו, אם אפשר כבר לסכם כאילו את השלב של הדיבייטס, כי נראה שהגענו לזה, כי אני, כאילו, אני הבנתי שאולי עשינו איזו טעות עקרונית, שזה עדיין מגניב היה לעשות, אבל כאילו...
אני נהניתי את האמת, כי כאילו פתאום מצאתי את עצמי נגד יאניס נגיד, שזה לא מה שאני בדרך כלל עושה. למרות שגם כן איכשהו סובבתי זה שאני בעדו, אבל כאילו... הייתי צריך להכריח את עצמי בעצם לחשוב, רגע, למה בעצם לא מגיע לו? ולמה הוא לא טוב? ואז אתה פתאום מגלה, אוקיי, יש באמת דברים שהוא לא טוב בהם. כאילו, אם אני מתעמק אם אני לא שם את הבליינד פולס שיש לי תמיד, אז אני כן יכול להגיד, באמת יש דברים שהוא יכול לשפר. אז במובן הזה אני נהניתי מהתרגיל. מה אתה חושב?
אז אני גם, אני ממש נהניתי כאילו להתכונן לשני הצדדים ולנסות כאילו להיות אובייקטיבי, זה עדיין מצאנו את ה... זאת אומרת, זה היה כיף, אבל גם חשבתי על זה שבעצם, תוך כדי שאנחנו מדברים, שאני לא, טייטום לא נלחם בעצמו, כאילו, לוקה לא, זה לא לוקה בעד ונגד, זאת אומרת, זה לוקה בעד לעומת האחרים, או לוקה נגד לעומת האחרים, זאת אומרת, ואז לנתק את הדמויות מהמאבק סביבם, כאילו, הרי שהיא קצת חוטא לאמת.
אם אתה צריך לבחור עכשיו, 15 לינואר, 10:30 בערב, מי ה-MVP שלך? אתה יכול גם להגיד ג'וליוס רנדל, שבדיוק עלה 42 נקודות ו-15 ריבאונד.
ג'וליוס רנדל.
אז זה כאילו לא...
ג'וליוס רנדל. אוקיי, דנגד דטרויט אז לא. אז ה-MVP שלי זה יוקיץ', זה יוקיץ', נראה לי. כאילו, פחות או יותר לפי הסדר
שעשינו. אני חושב שזאת התשובה שהמוח שלי יגיד, הלב שלי יגיד, אני לא יודע אם הלב שלי עדיין שם.
אתה מחכה ליאניס שיתפוצץ? כאילו,
אני חושב שטייטום ראוי מאוד להערכה על מה שהוא עושה עונה, ואני חושב שדורנט, אם הוא היה בריא, אני חושב שיש הרבה מאוד סיבות למה לדורנט מגיע לקחת את ה-MVP. שהם גם סיבות מהעולמות של הנרטיב והראייה ההיסטורית, שאנחנו נסיים את הקריירה, זה יהיה מוזר שלדורנט יש רק MVP אחד נגיד. גם מהעולמות האלה, אבל גם מהעולמות של, הוא פאקינג ייצב את הספינה הכי רעועה, כן. בהיסטוריה של הכדורסל בערך.
כאילו, היה לו חלק
פשוט,
גם.
בזכות זה שהוא פשוט טוב בכדורסל. אתה אומר כאילו, מה כן. הדבר היחיד שיציב בפאקינג ברוקלין, זה שקווין דורן טוב בכדורסל.
שהוא הקלט הזריקה.
וסביב זה הם הצליחו לבנות קבוצה שהיא טובה מאוד.
פלופה.
פשוט, כן. פשוט טובה.
ראית את הציטוט שהוא דיבר על למה הוא לא מופיע בקריסמס, אני לא יודע אם כבר צחקתי על זה איתך פה בפודקאסט. לא. הוא אומר, ממש מבאס שלא קיבלנו משחק בקריסמס מול הניקס. ואז, כאילו אני עושה פה זה. ואז הוא אומר, טוב, זה כנראה אשמתי, כאילו, בגלל הקיץ, וזה שהם חשבו שאני לא אהיה פה. אז כאילו, יש בו משהו שהוא קצת מודע לכל הבלגן שהוא מייצר, ואני אגיד שאם היינו צריכים לעשות דיבייטס על דורנט, אז אם הייתי בעדו, אז הייתי אומר שהוא כאילו באמת, כמו שאתה אומר, פשוט מנפת, כאילו, אז לא הייתי סופר לו את הקיץ ואת זה שהוא ביקש טרייד, ואם הייתי, כאילו, אם הייתי נגדו, אז כן הייתי סופר את הקיץ, לא יודע אם.
יש עוד מישהו שאתה חושב שיש לו סיכוי סוס שחור כזה לבוא ולגנוב את הספוטלייט עד סוף העונה?
שמע, אני מאוד אופתע אם זה לא יהיה אחד מהארבעה האלה, אבל שחקן שהרגשתי שממש שחייב להיות פה, כאילו, שממש הצטערתי שלא מצאנו זמן לו, זה ג'ה מורנט, כי ממפיס עד כדי כך טובה, והוא עד כדי כך טורף. אני חושב שהוא מטפס לטיר הזה מהר, לפחות בעונה הרגילה בתור כאילו כוח שאי אפשר כאילו לעצור. זה מעניין לראות בפלייאוף מה קורה, אבל כאילו בשביל תואר כזה אני ממש חושב שהוא משחק מדהים.
כן, כן, אני חושב שהוא עדיין לא בא, אני חושב שגם אחרי שעשיתי את הספרדשיט שלי והוא נמצא מן הסתם בספרדשיט, אז עם המספרים שלו, אז אנחנו עושים קצת בעד ונגד על ג'ה עכשיו, זה מגניב. האפקטיב פילד גולס שלו הכי נמוכים מבין כולם.
כן.
שזה חשוב, אתה יודע, בסוף צריך לקלוא על הסל.
כן.
ואני חושב ש... אבל מצד שני, הוא שם כל כך הרבה לחץ על הטבעת, הוא כמו יאניס, כאילו במובן הזה. כאילו כן. יאניס עושה את זה הכי טוב, אבל ג'ה הוא כנראה קלוס סקנד, או ג'ה וזיון, אני חושב כן. שהם שני מדליית כסף והרד בשים לחץ על הטבעת, שאני חושב שזה... בסוף, בטח בכדורסל של היום, זה כל כך דרמטי, אם יש לך שחקן כזה, שיכול פשוט לשבור את ההגנה ולהגיע לטבעת, ולא משנה אפילו מה הוא עושה שם, זה רק להגיע לטבעת, כי זה כבר מקריס את ההגנה. ואז, כן. אתה יודע, אתה מוציא לשלשה, אתה מוציא לקיק אאוט, ומתחילים רוטציות, ואז אתה מתחיל למצוא את הזריקה הכי טובה, או שאתה מרים, כאילו, אבל עצם זה כן. שיש לך את הברייקדאון הראשוני הזה, זה כאילו האבן דומינו הראשונה בדרך לניצחון. לג'ה יש את זה. אני פשוט חושב שעדיין המשחק מסביב עדיין לא 100% סגור, וגם אני חושב שיש את הטיעונים שדיברנו על טייטום, שהקבוצה שלו מרימה אותו לגבעים של כל הטיטנים האלה. אני חושב שגם אצל ג'ה זה קצת ככה. אני חושב שג'רן ג'קסון, דיברתי עליו בפרק הקודם, וואו, כאילו פשוט וואו, ג'רן ג'קסון, איזה שחקן הגנה פנטסטי, אני רעד בגוף שאני רואה אותם שחק הגנה, באמת.
זה פסיכי לגמרי, מבחינת כלים פיזיים, איך שמשתמשים בהם בשביל להגן על הטבעת, זה ג'רן ג'קסון, אני מאוד אוהב את כל מה שאמרת על ג'ה, אני מאוד מאוד מסכים. ואני רק אגיד, גם אם דיברנו קודם על המנהיגות ועל דברים שהם פחות בסטטיסטיקה, אז אני גם חושב שלג'ה יש אפקט מאוד מאוד חיובי על הסגל הזה, מבחינת הסוואג שהוא נותן לו והביטחון שהוא נותן לחברים האלה, שהם טובים מספיק כדי לנצח. אני חושב שהרבה מזה, ואנחנו שומעים את זה בצורות שונות לגבי כל מיני כוכבים, שהשחקנים שאיתם אומרים, אני מרגיש, כאילו, אני מאמין שיש לנו סיכוי בגלל שמורנט איתנו, כאילו. ויש המון המון חשיבות לאמונה בספורט, מבחינת היכולת שלך לנצח, זאת אומרת...
וואו, אנחנו מצעמים פה על כתבי קודש תכף.
יצא לי עמוק מדי, אבל יש לך עוד...
לא, יש עוד, אני יכול לזרוק ג'ואל אמביד, אני חושב... כן, לא, ג'ואל אמביד אני חושב חייב להיות מוזכר, דונובן מיטשל אני חושב חייב להיות מוזכר.
הנה, הזכרנו.
אני חושב שלברון, זה מבאס קצת שהקבוצה שלו גרועה, ואני חושב שיש כאילו, אם הלייקרס היו טובים, אז אני חושב שהיה אפשר לדבר עליו. אני חושב שזה, זה כאילו משהו שלא דיברנו עליו, ואני ממש אגיד אותו בקצרה, לפני שנערוז את זה עם MVP השבוע, זה שאנחנו, שוב אנחנו ספויל מאוד, כי אנחנו עכשיו חווים איזשהו, אני חושב שזה משהו שקרה, לא קרה הרבה בהיסטוריה של הליגה, שיש שלוש דורות כרגע שמשחקים בליגה. יש את הדור של לברון, KD, סטף, קריס פול, שהם עדיין כאילו, אתה יודע, כל מי שנבחר בשנות ה-2000 ועדיין משחק, משחק טוב. ויש לך את הדור של יאניס ויוקיץ' ואמביד, שנבחרו באמצע שנות ה-2010 כזה, והם עכשיו בשיא הקריירה שלהם, דווין בוקר כאלה, ויש לך את זיון וג'ה ולוקה, שזה ה-newcomers. והם כבר שם, כאילו, הם כאילו כבר שחקנים שמוכנים לנצח כבר עכשיו. ויש לך מין התנגשות דורות כזאת, של שלושה דורות שונים, שכל אחד מהם הוא עדיין טוב מאוד בצורה שלו.
העתיד לא מחכה שההווה יסיים, והעבר עדיין כאן. זאת אומרת, בדרך כלל יש יותר התפלגות, כאילו, בגילאים האלה.
זה ממש מעניין.
ממש.
הדינמיקה הזאת. MVP השבוע. קדימה.
MVP השבוע שלי זה הדנק של ג'ה מורנט נגד ג'לן סמית. אני לא רוצה לתת את ה-MVP לג'ה. אני רוצה לתת את ה-MVP למהלך הספציפי הזה, בגלל שכאילו אני סתם צייצתי על הג'אב קרוס הזה שהוא כל הזמן עושה לפני שהוא מגיע למוב הזה, כאילו שהוא מטורף גם, אבל פשוט כמה גבוה הוא עלה וכמה חזק הוא הטביע, זה פסיכי לגמרי.
זה היה פרושס דנק, זה היה דנק כאילו, דבר ראשון, הקרוס אובר,
דנק העונה, כן, נכון?
עד כה ברור. לא לי לראש שום דנק כאילו מתחרה, למרות שנז ריד.
היה אירל גורדון, היו דנקים העונה, אבל זה לגמרי.
ראית את נז ריד הלילה? ראית את נז ריד?
לא, מה נז ריד עשה?
נז ריד דפק הלילה איזה ארבעה דנקים, שכל דנק הוא כאילו, אני לא יודע כמה מתוכם הגיעו לטופ 10, אני מניח שלפחות שניים מהם הגיעו לטופ 10, כאילו, כל דנק היה בצבע. ואתה אומר, חכי נז ריד, הוא יהיה בפרק הבא שלנו דרך אגב, הוא יופיע.
אל תאיים.
כן.
נו.
אז וואי, הגענו לדבר על נז ריד, אנחנו כבר לגמרי הגזמנו. כן, כן, הדנק של ג'ה, הקרוסאובר היה אחד הקרוסאובר הכי מהירים שאני זוכר, זה היה ממש מהיר.
לא, מדהים, זה קשה לעצור את זה גם אם אתה יודע שזה בא, אבל אתם חייבים לדעת שזה בא בשלב הזה, כאילו זה
אפשר לעשות שהתחרות הטבעות באולסטאר לא תהיה פשוט אני מטביע מול סל ריק, אלא להבין נגיד את ווקר קסלר, שינסה לחסום להם את ה...
זה פלייר כזה.
לא, ואז גם יש עניין, כאילו אם הוא מצליח לחסום להם, אם הוא מצליח לחסום להם את הדנק, אז זה גם הזדמנות, אתה יודע, הרי בסוף...
אין סכום בעולם שהיית משלם לי בשביל לקחת את התפקיד הזה, אבל אני מבין את ה... כאילו, אם אתה אומר, בואו תעשו את זה אחד נגד השני, אז יש לך כאילו...
זה מה שיכול לתחרות.
אבל אף אחד, אי אפשר לעשות את זה כי הם פחדו להיפצע, אבל...
אבל זה לפי דעתי מה שיכול להציל את התחרות הטובות.
אני גם חושב שלא מצינו עדיין את הקונספט של בן אדם לבד עם כדור וסל בשביל להדביע. זאת אומרת, יש עוד דברים לעשות.
כמה הטבעות, זה פעם ב-15 שנה, סבבה, יש זק לוין מול אירן גורדון או וינס קארטר, אתה יודע, שבאים ומשנים את זה. אבל חוץ מזה, יש הרבה שנים של חמד ודיאלו, מחטיא שלושה דנקים, ואתה פשוט אומר, יאללה, תגאל אותי מייסוריי כבר.
בעיניי, התשובה ל... להציל את התחרות דנקים זה פחות חוקים ופחות רעיונות, ויותר לתת להם להטביע על הסל. כאילו, באמת, לתת לקהל להתרגש ולבחור אחר כך, למצוא איזה שיטה כאילו עם איזה אפליקציה, ופשוט כמו בפארק, כאילו, עכשיו תורך, עכשיו אתה, עכשיו אני, כאילו, רגע, תן לי, רגע, כמעט הצלחתי, תן לי לנסות עוד פעם, כאלה, וזה הפתרון הוא לחזור לבייסיקס דווקא. וגם, אני רוצה את שיידון שרפ, אני מזמין את שיידון שרפ כאן בעברית.
תחשוב אם שיידון שרפ היה בא ודופק דנק לווקר קסלר.
זה מדהים, זה מדהים. אבל אני גם חושב שאם שיידון שרפ, מה שאני רוצה שהוא יעשה, זה שהוא יטביע הכי חזק שלו, מהכי רחוק שלו, כל פעם. ופשוט לראות כמה אתה יכול כאילו למשוך, למתוח את זה אחורה, אני חושב שזה יהיה מדהים לגמרי כאילו. וזה בלי כאילו שום יצירתיות, שום פרופס, כלום. פשוט תטביע הכי חזק מהכי רחוק, ונראה מה קורה. אבל כן.
אז אני MVP השבוע שלי הוא ווקר קסלר, כי אני פשוט מאוהב בשחקן הזה. סתם, אני חשבתי להגיד את ג'לן ברונסון, כי הוא...
מה, תן לברונסון, מה ווקר קסלר עכשיו?
מגיע ל... לא, ווקר קסלר היה לו משחק של 7 בלוקים, הוא הציל אותי בפנטזי השבוע.
אוקיי.
אבל סתם, ברונסון, לא, סתם, גם בא לי לדבר על יוטה קצת, אבל כבר אנחנו בשעה ב-20, אנחנו נדבר עליה, דיברנו עליה מספיק. אז ג'לן ברונסון, MVP השבוע, פאקינג, סוף סוף יש פוינט גארד בניו יורק, אחרי 25 שנה בערך. כאילו, קראתי פעם איזה נתון, יש איזה מישהו שמצייץ בטוויטר, כמו טומי ביר, שהוא אחראי על, הוא כאילו, הוא האיש, אם אתם מחפשים סטטיסטיקה איזוטרית, שאף אחד לא יודע על קיומה, אז הוא האיש, והוא בדרך כלל לא מביא משהו שקשור לניקס, אז הוא הביא איזה נתון שכאילו, בכל ה-25 שנה האחרונות, היה, לא, סליחה, או ב-20 שנה האחרונות, משהו הרבה שנים, היה רק 3 משחקים של 30 נקודות ומעלה של פוינט גארד של הניקס, משהו כזה, כאילו עם מנואל מודי, נתן איזה רצף של 3 משחקים פעם, וברנסון עשה את זה בשבוע בערך, עלה על הרצף הזה. אז יש ערך בזה שהוא עושה את זה בניקס, כאילו, אתה מבין? לא רק עצם זה שהוא עושה את זה, והוא מוכיח שהוא שחקן טוב, ושדלס היום טומטמים שהם ויתרו עליו, תמורת כלום.
באתי לשאול אם יש סטטיסטיקה שסופרת את הדמעות של קיובן בממוצע לשבוע על הוויתור הטומטם הזה.
אני חושב שזה יותר מהפלוס מנס של יוקי שהנתון הזה.
כן.
יאללה, אורן, היה תענוג? ואנחנו נתראה בשבוע הבא, בפרק נוסף של 7 שניות או יותר. דרגו, שתפו, תגיבו.
אנחנו עקבים.
יאללה, אהבנו. ביי.